We would like to welcome each and every one of you here to this retreat together in this evening time. If I may, I would like to speak to you a little bit on the theme, and also introduce you, of course, to Sandhya and Iran sitting here. After a period of time from my speaking to you, to will come, of course, and speak here and speak to you in Hebrew. And do apologize after 25 years of coming here annually to Israel for not knowing any Hebrew, but being English, there is something missing in our DNA when it comes to learning foreign languages, I have to say. So a little bit on the time that we have here. I'd just like to, a little bit from the overview for a moment, and from the overview go more directly to the specific. So here we are. We are human beings. We are engaged and participating in this life on Earth. We have some remarkable qualities about us. Very simple one is, we have consciousness. You and I have the capacity to be mindful and conscious human beings, and we have the capacity not only to experience change, we have the capacity to create it, to make it happen. And this capacity of women and men on the earth is one which can be used in creative, imaginative, caring and thoughtful ways for the welfare of other women, men and children, animals and the environment. And we have the capacity to offer a precious life, a deep life. But as human beings as well, if we don't know ourselves, if we haven't gone very deep inside of ourselves, then sadly, we have the capacity to hurt, to harm, to blame, to live in stress, to be angry, to be fearful. And those common and problematic states of mind are common if we haven't gone very deep with ourselves, if we don't know ourselves very well. And when people of this earth, human beings, when we don't know ourselves very well, we are liable to reaction, to attacking, to addiction, to blame, to greed. The movement inside of us grabs the consciousness. And we do things, and we say things, and we live in a way which doesn't really pay respect to our precious potential as human beings, but also it doesn't pay respect to others either, either near or far. Some of you, perhaps the majority of you, it may well be the first time that you've been in a residential meditation retreat. First time of exploring all of this. So for those of you who have stepped into this rather eccentric world, certainly a very big welcome to you. And if it is the first time, frankly, it probably all looks a little bit strange. There are not many places in the world where we walk into a hall and nobody talks to each other. Hardly looked at each other. And incidentally, on these retreats here, it's fine if you make eye contact, that's fine. But on the coming into a situation like this, it is providing us with some real opportunity to get to know ourselves better, to really see ourselves much more clearly. And I can, as a member of the what I call the white-haired club, one of my dear friends who I had not seen for some years, he said to me, "Christopher, you've gone so grey." I said, "Grey? Those are the good old days. Are you colourblind? This is white. Call it what you like, it is white there." And rather unfortunately, with my generation, far too many of us in this generation of the oldies have not shown a great deal of responsibility in love and care and concern for the earth and its people. I have to say the generation after me as well, who perhaps are in their, I'm in my early 70s, so let's say in their mid 40s to 50s, have rather followed on, I'm speaking generally now, forgive me, from the parents. And in that following on, also, frankly, have not shown a great deal of awareness and concern about people, about our declining resources, about the condition of our animals and our environment. And because of that neglect, and it shows in our political and corporate leaders, it means you, the younger ones, have extra responsibility to change this world because of the neglect of our parents, our grandparents, and a whole other generation. So now the responsibility, and it's a huge one, is yours. We, like ourselves here, we can contribute. We can express our concern. But it's the younger generation that's going to have to engage in the action. Because the alternative to it is not worth thinking about. And therefore, when speaking of mindfulness, and speaking of meditation, it's not, in my view, a self-help program. It has as a foundation and the basis a helpful and useful preparation for the vision and the energy and the love to change the world. That's what it's for. And therefore it comes, the exploration with us, with a rather large responsibility there. So in other words, I can say this as a meditation teacher, I do not want you, not that you will, I do not want you meditating for the rest of your life. I want you to live a free, fearless, stress-free, adventurous life which has at its heart the welfare of humanity and our environment. That that's the living centre of your life. And for that to happen, you and I will need to dig deep into the being to bring the very best out of our being. The very best. Love, empathy, wisdom, a wise and skillful knowledge, the sense of one's authority as a person, the capacity to use language to bring inspiration and information to others. And our mindfulness, our meditation practice, is not, as I say, just to make one's own life a little bit easier. It's to touch the deep and the precious in the human being, to release, to allow something beautiful to come out of the being for this world. And that's what it's about here. In life, coming to the specifics here, in life, in everyday life, it's the small steps of life which matter. And sometimes, perhaps in your imagination, perhaps in your thought sometimes, a lovely idea comes. I hope plenty of them come in your days here. So we're just sitting, being in the silence, perhaps, you know, just quietly meditating, just being with ourselves. And then suddenly out of that, an idea or a thought may come. And the thought may come, which says, I could. I would love to. And then you add something to it, whatever it may be, to be creative, to serve others, to embark on a training, to organize an event, or something you just know, the thought arises and you say, well, that would be something lovely to do. Perhaps oneself, or others, or both. Those moments in life are the jewels, some of the sweetest moments in life. So we meditate, we are mindful, we are rather still, all of which is nice, you know, I'm a meditation teacher, I have to say that. All of the quiet moments are really genuinely lovely. And my goodness me, we emphasize the silences and the stillness and the quiet moments and being in the moment. But it's not the end in itself. The valuable is what comes from the deep inside the human being and says, God, it would be great, whatever it is, to make this happen. Those moments, they're the ones we want to keep our eyes and ears and heart open to. But from those moments, the gap can seem very big. You get a brilliant idea, a really lovely initiative. It would take courage. It may require from you a break with the old. It may be a lot of transition and insecurity because you've got an idea and you want to make it happen and it's beautiful for people. And in the idea, the gap between my idea, I would really love to make this happen, and it happening, the gap can seem too big. Who am I? Then the thought comes. Terrible thought. Who am I to start this? Who do I think I am that I should start this new thing, get this new thing going, start changing the direction of my life? My goodness me, if I start doing this, Mummy and Daddy won't be very pleased. because they want me to be a CEO in some corporation, which for some of us would be a nightmare. So sometimes when the initial creative idea comes, the thought against it may come very strongly. Who am I? I don't know anything. I can't do that. It's impossible there, and it's going to change my life. Of course it's going to change your life. And gosh, what will my friends say? They won't understand. And mummy and daddy and all the other nightmares there. So who... Apologies for the mummies and daddies in here. No apologies really. So sometimes the voice of creativity, the voice of initiative, of inspiration, of doing what you want to do, if it's beautiful, you're going to listen to it. You're going to make it happen. Years ago, lifetimes it seems, but anyway, where are we going now? So 1970. So we've been on the road, those of you know the metaphor of on the road is actually the literal on the road. So we've been on the road for 3 years. In those days it was a piece of cake. So hitchhiking through Europe and Turkey and Iran and Afghanistan, Pakistan, and so on. I was actually on my way at that time to come here to Israel en route, but it was June 1967, didn't seem quite the best time for a holiday. So I went Turkey around and that way and continued. So in 1970, that's 3 years later, still on the road, I decided to become, say, a Buddhist monk. So I wrote a letter, because we didn't have all this techno stuff then. But I decided to ordain as a Buddhist monk. My mother, Roman Catholic down to her toenail, more, as I've said to a few times, more Catholic than the Pope, went into wholesale panic. Oh, my son, Christopher, if he ordains as a Buddhist monk, perhaps he'll lose his soul. Not that the Buddhists even think one's got one, but anyway, one lose one's soul, and he'll go to hell because he's left the church. So she rings up a family friend who ran the theological college in the Vatican. Christopher wants to become a Buddhist monk. Will he go to hell? Because Castro was going to hell. You see, since I'd end up with Castro, he was already sent out. And thank God. Well, thank God, anyway. Yeah, metaphorically. The Monsignor Curtin, that was his name. He was a good family friend. Said, Peggy, that's my mum, said, don't worry, Peggy. He won't go to hell. He's listening to his heart. You know, it was like God has spoken to my mother. He said that, oh, he'll be all right. Christopher's going to be all right. He won't go to hell. The church won't excommunicate him. He'll be a Buddhist monk. And then he'll learn that that's not the way to do things and change later. I didn't, but anyway. So sometimes, to come back to the voice, the deep voice inside of love and compassion and creativity and insight and inspiration may, and often does, have to go against other voices who want you, us, to fit into a certain way. And it isn't easy to stay true to that voice which one knows is authentic. It's not easy. And sometimes we are a little unsure, we're a little doubtful inside of ourselves. And all I can suggest is have as much contact and communication with women and men who have listened to themselves deeply, and you say, wow, she, he, they are really doing something. If I hang out a bit with them, maybe some inspiration will rub off and I'll feel the power and I'll do something instead of till I die. So our meditation process, our mindfulness process, has great value for you and for me and for us, genuinely. But it's also a liberation movement. And the liberation movement is the liberation of the voice. It's the liberation of the heart toward, and that can take place genuinely at any age. Even the white-haired cub can suddenly, after years, get a sudden inspiration. Right, let's make this happen. So any age. In the looking, is there any water around, my dearest? It's a dry country, this one, I have to say. I arrived here and they said, Christopher, it's all right, it's autumn. Autumn? Gosh. It's a different concept to autumn I had in England, anyway. Or in America, it's called the fall. See, well, it could be, perhaps the sun is falling closer to Israel, that's why it's a little hot. So if you're just going to give me some water for the throat, right? No, I'll throw it. I've known your man for about a long time, getting on for 20 years there. When I first met him, I thought it was Jesus. He was born in Bethlehem. If you need any miracles over the days, I tease him about this every year. And Sandy and I also, of course, have known each other for a long time, and both have been teaching 12, 13 years now, very regularly here and in other parts of Israel. And it genuinely is precious. There's such a good network of teachers in Tovana, really dedicated to service and working and listening to people and sharing with people. It's a lovely spirit, and part of the reason why I very, very much enjoy coming here, as well as the fact that Lulu Coffee Shop, just around from Sanger House, has cappuccino, which is 5-star. If I could take home the coffee machine and the staff with me, I wouldn't hesitate. So I'll just take 3 or 4 minutes with you. So in the fullness of the day that we have here, we give plenty of emphasis, and it is precious and important, to the 4 primary postures of life: sitting, walking, standing, and reclining, lying down. These 4 postures. For the simple reason that you and I spend most of the day, and therefore most of our life, in one of these 4 postures. They are the forms, the primary 4 forms of the human being: sitting, walking, standing, and reclining. And our relationship to the immediacy of life clearly is an important one. If you and I are feeling relatively calm, clear, with some harmony of body and mind,
and their steadiness.
Those important times when you and I need to look to the past, and sometimes that's very important, to reflect on the past. What do I need to understand from the past? What do I need to be clear about? What mistakes did I make? What could I do now? What can I learn from the past? So at times, we do need to leave the present moment, and we need to turn our attention to the past, long past, near past, whatever. And in that turning of the attention that takes place towards the past, the events we can see more clearly if in the present we are steady. If as a human being I'm feeling fairly calm, perfectly, and fairly steady, then I can turn the attention to what was and see the events and the situation more clearly. But if I am agitated, stressed out, anxious, fearful, that stuff inside of me, when I go to the past, that stuff will go with me. That stuff that's going on in the present will get dumped upon the way I look at the past. Rather similarly, at times, you and I need to give thought to the future. It's a fact of all human beings' existence that we have to give some thought to the future. Impossible not to, in fact. It's the same principle. If I'm developing a practice of calm and clarity and presence and using the support of methods and techniques which we'll talk about, when my attention goes to the future to organize something, to see what are the steps and bridges that I can help make something happen. Like I said earlier, you get a really creative idea, a sudden realization. You want to apply it there, that's for the future there. You might need to write it down here. You might need to say, what are one or two steps that I can do to get something happening? But if in the present moment, there's a lots of projections, lots of fears going on, excess of imagination and ego getting into it, we won't see the steps clearly, and our picture of the future will be full of hopes and fears, but won't be any steps. So in these teachings and in these practices, we say, yes, the present is important. Yes, your relationship, my relationship to the living present is important. This is where our life is, right here, right now. And at times, it is valuable to give some attention to the past. It is valuable at times to give some attention to the future. And we'll be much more clear if there is enough clarity and calm in the present. And then these three fields of time, past, present, and future, we can have a wise and clear relationship with. Because we are clearly creatures who are engaged in our relationship to yesterday, in our relationship to today, in our relationship to tomorrow. Metaphorically, longer. In the day that we have here, we will also be, the three of us, be meeting with you regularly. We really wish to encourage you, really to, in the times and locations, to come and see us. And sometimes the thought arises, oh, I've nothing to ask, or nothing to say, I don't feel calm. You may have nothing to say, nothing to ask. Please still come.
We've always got questions. We will ask some.
So just come and connect, and it's just a nice way to connect with you and get to know each other a little bit. And in the course of the day or the days, it's not, you know, that many minutes there. In the rhythm of the day, finally, the sitting period, as you can see here, it's one in the hall together. There are standing meditation times. They can be indoors or can be outdoors, under the trees, in the shade. And there's the individual walking meditation times. And all that we can suggest and give encouragement in the relatively few days that we are here together to maximize your connection with each of these postures. Really, that motivation and that commitment to really make good use of the time. Why? For the best welfare of yourselves, to make a contribution, to bring the best out of you, and also for all others who live on this earth. We, you, us, have to change this world. And it's going to require a lot of commitment, a lot of wisdom, a lot of exploration, and move life in fresh ways. So I'll pass you over to the good ones to the left. Who's next on? Right.
Whoever needs translation from Hebrew to English, let's switch.
So this will be in Hebrew. וברוכים הבאים, כל אחד ואחת מכן. זה מאוד מאוד משמח להיות כאן, כשכל כך הרבה מכם באים בזמן שהוא לא חג והוא לא חופש, ועוד עוד למעשה מין זמן מאתגר כזה, שעכשיו החופש הגדול נגמר, ותכף החגים, ובכל זאת מצאתם זמן להקדיש לזה, למה שאנחנו עושים כאן, למה שקריסטופר דיבר עליו ואנחנו נדבר עליו. אז מאוד מעורר השראה, וכיף לראות כאן הרבה מאוד פרצופים מוכרים של חברים וחברות ותיקים, וגם לראות כאן הרבה פנים של חברים וחברות חדשים. אני רוצה להגיד, במיוחד לנצל את זה שאני מדברת עברית, ולהגיד שזו מתנה אדירה ללמד עם קריסטופר. עבורי זאת מתנה נהדרת. קריסטופר הוא קודם כל המורה שלי והמנטור שלי, ורק אחר כך חבר לבמה הזאת. ואני לא יכולה שלא להרגיש איזה בני ובנות מזל אתם, שעבור רבים מכם זה ריטריט ראשון, ושזה עם קריסטופר. ואני חושבת שבמהלך השבוע הזה אתם תבינו, יותר נכון תרגישו, למה אני אומרת את זה. אז ריטריט זה זמן מאוד מאוד מיוחד ובאמת מאוד יוצא דופן. זה לא זמן, שום דבר שקורה כאן הוא לא רגיל מהחיים הרגילים שלנו. אף אחד מאיתנו לא חולק חדר עם אנשים זרים, אלא אם כן אתם יוצאים לטיול של הצופים. ואף אחד מאיתנו לא, אין לנו משטר בבית שאומרים לנו מה לאכול, מתי לאכול, ובמיוחד לא לדבר. וכל התנאים בריטריט הם בעצם בנויים ככה בשביל לעזור לנו לעשות בדיוק את מה שקריסטופר דיבר עליו, להפנות את תשומת הלב פנימה. תשומת הלב שלנו באופן רגיל, באופן ההרגלי שלנו בחיי היומיומי, באופן טבעי, מופנית כל הזמן החוצה, דרך העיניים, דרך האוזניים, במיוחד דרך הגוף, שזה נהדר. יש לנו יכולת לתקשר, יש לנו יכולת להיות בעבודה, בנתינה, במשפחה, מחויבויות, כל החיים הדי מורכבים שלנו, שזה דבר נהדר, שיש לנו את היכולת הזו. ולפעמים אנחנו עשויים אולי להרגיש שאנחנו קצת מחוץ לאיזון, ואנחנו קצת היינו רוצים לפתח גם, לא על חשבון, אבל גם את היכולת להפנות את המבט פנימה ולהכיר את עולמנו הפנימי. יש נזיר ידוע במסורת שאומר, שאמר שזה דבר מאוד מאוד מוזר שבני האדם פיתחו כאלה יכולות שהם יכולים להנחית חללית על הירח, והיום זה כבר, הירח זה כבר קטן עלינו, איפה שאנחנו מנחיתים, יכולים להנחית חלליות, והעולם הפנימי שלנו זאת טריטוריה כל כך זרה. וזה מה שהאדם והתרגול והתנאים של הריטריט באים לתמוך בנו בדיוק בדבר הזה, בלהפנות את המבט פנימה ולהיות עם החוויה שלנו כדי לחקור את החוויה שלנו. למה? למה לחקור את החוויה שלנו? בשביל לאפשר לנו לגלות, לזהות מה שעובד ועובד טוב, ואנחנו רוצים, במילים של הבודה, לטפח, לשמר ולטפח, וגם לזהות מה פחות עובד, מה מגביל, מה מצמצם, איזה מנגנונים פנימיים או אמונות פנימיות שכבר לא משלטות אותנו ואנחנו רוצים לשחרר אותם. בשביל מה? בשביל לחיות חיים יותר שמחים, יותר מחוברים, עם משמעות, עם קלות, עם הנאה, עם אהבה, עם חמלה, עם שלווה, עם יציבות. אז אני אדבר קצת על התנאים שאנחנו לוקחים בהם כאן חלק בפרויקט הזה. השבוע הזה אנחנו נהיה קהילה בעצם, באופן די דומה לקהילת הנזירות והנזירים. וכמה כללים או כמה תרגולים עוזרים לנו לשמור על חוויה של ביטחון וקהילה. אז במסורת יש חמישה תרגולים כאלה. הראשון שבהם זה התרגול של לשים לב שאנחנו לא פוגעים בחיים. לא פוגעים בחיים של החברים והחברות שלנו כאן בריטריט, וגם חברים וחברות לא אנושיים שחולקים איתנו את המרחב הזה, שלמעשה היצורים האלה חיים כאן ואנחנו מתארחים אצלם השבוע הזה. אז זה תרגול, אנחנו רוצים לשים לב שאנחנו מכבדים חיים. לא משנה איזה צורה החיים האלה בחרו לקחת הפעם. תרגול נוסף זה שאנחנו מתרגלים להיות בתשומת לב על מה שלנו ומה לא שלנו, ולא לקחת מה לא שלנו. זה במיוחד תרגול טוב בקהילה שחי חיים מאוד צפופים, כמו שיהיה לנו השבוע, והכרית שלמשך השבוע הזה תהיה שלנו, והשמפו שהשארנו במקלחת או בקבוק מים. נשים לב שאנחנו, יש לנו התחשבות ורספקט לדברים של אנשים שחולקים איתנו את המרחב. תרגול שלישי זה התרגול של לא להשתמש באופן מזיק באלכוהול או בכל סוג של סם, וכמובן בריטריט הזה. אלה כללים, באופן כללי, כללים לחיים, אם אתם תרצו להמשיך לתרגל אותם מחוץ לריטריט. בריטריט, כמובן, זה ריטריט ללא עישון, ללא אלכוהול, ללא כל סם שהוא. אלה כן, כמובן, זה כדורים שנרשמו על ידי רופא או רופאה, ודווקא אותם אנחנו רוצים להמליץ לכם שלא תפסיקו לקחת. תרגול, איפה אני ברביעי, זה תרגול של תשומת לב לאנרגיה המינית שלנו ולהתנהגות המינית שלנו. ושוב, בריטריט, אז זה כמובן, זה ללא כל אינטראקציה מינית או כל exchange של אנרגיה מינית עם הזולת, ולחיים בכלל, וזה עוד מקום להיות אליו בתשומת לב, במיינדפולנס, איך אנחנו מתנהלים עם האנרגיה המינית שלנו ואיך אנחנו עושים את זה באופן שלא פוגע, לא בנו ולא באחר או באחרת. והתרגול הנוסף, החמישי, זה קשור לנושא של תקשורת, מיינדפולנס ודיבור בתקשורת. כמובן שבריטריט זה, מאחר שהוא מתנהג בשתיקה, אז אני קצת ארחיב על הנושא הזה. הרבה פעמים כשאומרים לאנשים, אני יודעת מה הניסיון שלי, כשאומרים לאנשים, אני הולכת לקורס ויפאסנה, אז אנשים אומרים, כן, זה אלה ששותקים, נכון? גם אמא שלי הייתה תמיד נוהגת להגיד, נו, גמרת כבר את הצום של הדיבור? והרבה פעמים הנושא הזה של לא לדבר, הוא באמת, כשזה קורס ראשון, הוא באמת קצת יותר מאיים, או קצת יותר אזור שבו אנחנו לא בטוחים איך נסתדר, איך לא נדבר שבוע שלם. יש כאלה שאחרים, המשפחה והחברים אומרים להם, אין סיכוי, אין סיכוי שצריך לא לדבר שבוע שלם. אבל אני חושבת שמהר מאוד, אני יודעת מניסיון, ואני מאמינה שזה גם יהיה הניסיון שלכם, מהר מאוד הנושא של הלא לדבר הוא נהיה לא הנושא המרכזי, ואנחנו מבינים מתוך הניסיון שזה בעצם כלי. וזה כלי שעוזר לנו שוב, כמו שאמרתי קודם, להפנות את תשומת הלב חזרה אל עצמנו ואל החבריה שלנו. ביומיום אנחנו מאוד רגילים לתקשר את החוויה שלנו, להמליל את החוויה שלנו, לשתף, להשוות, ששוב, אלה יכולות נפלאות. אבל קצת איבדנו את היכולת פשוט להיות עם החוויה, פשוט להיות איתה, ולתת לה מיכל הפנימי שמכיל את החוויה קצת לגדול. והאימון הזה של להישאר עם החוויה שלי ולהישאר עם החקירה של החוויה שלי הוא אימון מאוד מאוד אפקטיבי ומשמעותי. מה שאנחנו קוראים לו דממה נאצלת זה לאו דווקא רק לא לדבר. זה לא להיות בקונטקט אחד עם השני, גם לא דרך פתקים, גם לא דרך סימני ידיים, גם לא דרך כל מיני ג'סטות כאלה ואחרות, שוב, בשביל לאפשר לנו להישאר עם עצמנו. ולכן גם ההמלצה היא לא לקרוא, אפילו אם זה ספר דרמה, ולא לכתוב, אלא אם כן בזמן השיחות, יש לכם איזה מחברת דרמה, אני יודעת שלי תמיד, זה מה שאני תמיד עשיתי בשיחות, אז אני לא יכולה להגיד לאף אחד אחר שלא לעשות את זה, לרשום לי משפט או שניים, אחר כך בבית לעבור על זה, זה היה תמיד נורא מעורר השעה, וככה ממשיך לי לתוך חגי היומיום. איתנו, אתם כמובן תמיד מוזמנים לדבר, אם זה במפגשים הפורמליים, לכתוב לנו פתק, אם יש צורך, יש עדיפות גדולה, בבקשה שלא לפנות אלינו בשבילים, אבל כן תמיד אפשר בפתק או בדרכים כאלה. והרבה פעמים אנשים מגלים ומשתפים בסוף הריטריט, כמה היה להם כיף עם השתיקה. והרבה פעמים אנשים אומרים, בהתחלה קמתי בבוקר, והחברות שלי לחדר לא דיברו איתי, והרגשתי כאילו הן כועסות עלינו. ואולי נחרתי בלילה והפרעתי להם, ואולי כשהלכתי לשירותים, טרקתי בטעות את הדלת, ואני לא יכולה להגיד להם שאני מצטערת, והן לא יכולות להגיד לי שבקשה תעשי ככה או אחרת. ואוי ואבוי. ושוב, זו עוד חוויה שאנחנו יכולים לשהות איתה ולהתבונן בה או להיות איתה. ולאט לאט אנחנו מגלים שיורד עלינו איזשהו שקט. ושחברות שלנו לחדר, לא רק שהן לא בהכרח כועסות עלינו, אלא שגם אולי היינו פחדות שאני כועסת עליהן. אז את כל הדינמיקה המאוד מאוד אנושית הזאת, אנחנו לומדים לראות דרך עיניים חדשות, נקיות יותר, וזה מה שהתרגול מאפשר. בין השאר, זה אחד הדברים שהתרגול מאפשר. ובאמת אחר כך, את כל המתנות האלה, אנחנו ניקח הביתה ואנחנו ניטיב, המתנות האלה ייטיבו לא רק איתנו, אלא גם כל הסובבים אותנו. וזה אדוות מיטיבות שיצאו מאיתנו ואדוות שהולכות ומתרחבות והולכות ומתרחבות. ומי יודע עד לאן יכולות להגיע. שיהיה ריטריט נהדר. אני מעבירה את המיקרופון לירן.
ערב טוב. אני קודם כל רוצה
רוצה להצטרף לכריסטופר ולסנדיה בברכה החמה לכל אחד מכם, לכל אחת מכם שכאן עכשיו. אני תמיד נדע מחדש כל השנים האלה מכמה התרגשות ושמחה עולים בי נוכח ההתחלה של ההתרחשות הכל כך מוזרה הזאת, כמו שכריסטופר התייחס אליה קודם. ולפעמים נראה, אם מישהו היה מסתכל בנו מהצד, שאנחנו נראים כמו בית משוגעים. גם בשקט הזה מסתובבים על המנשאות, הולכים לאט לאט, שומעים את הפעמון, מתכנסים בקצב איתי. בתוך ההתרחשות הכל כך ייחודית הזאת, הקבוצה כל כך נכבדת של אנשים שבאים להיות ביחד, בעצם כל אחד עם עצמו, כל אחת עם עצמה, באיזשהו מקום של לאפשר הרהורים עמוקים על מה זה אומר להיות בן אדם, מה זה חיים, מה זה בכלל להיות. אז בתוך הרגעים האלה, אם אתם חשים שמחה או התרגשות או פחד גדול, שגם לא מאוד יש מקום בתוך זה, אנא תנו לזה תשומת לב, איזשהו חיבוק פנימי. אני חזרתי ממש לפני כמה ימים מחופשה משפחתית בתאילנד, קופנגן. אחרי זה 10 שנים שלא היינו בבן גוריון, יצאנו כל המשפחה וטסנו, אני, דסי זוגתי ושלושת הילדים שלנו, סיני, זוהר ועדן, לקופנגן. ואני מספר לכם את זה כי עולה בי, היה שם איזשהו רגע שנסעתי על הקוטנוע עם זוהר, הבת שלי, בת 6, וכזה שם ככה על הכידון, ויש לפניי חצי עומדת, ופתאום כזה ככה, out of nowhere, פתאום אמרת לי, אבא, אתה יודע, כשאני יושבת אצלך במדיטציה, הרבה פעם בבקרים, כשאני יושב במדיטציה, היא מתעוררת ובאה מתיישבת אצלי, יודעת, לא מדברים עם אבא עכשיו, אבל בהחלט וולקאם להיות איתי. ואז היא אומרת לי, אתה יודע, הרבה פעמים כשאני יושבת אצלך במדיטציה, הבודה בא אליי ואומר לי שהדברים הם הרבה פעמים לא כמו שהם נראים. אני פשוט עצרתי את הווספה ואמרתי רגע, אני התחלתי לזכור. קודם כל, זאת אומרת, גם אשתי אותי כל המקום הזה שאומרת לי הבודה וזה, מאיפה, כן, זה קיים אולי ברמה מסוימת בשפה שלי, אבל בטח לא כלפיה, ואני לא בודהיסט או איזשהו משהו כזה. אבל מעבר לזה, למקום של הבודה, בא אליי בעצם, אתם יודעים, ויפאסנה זה בעצם לראות את הדברים מעבר לאיך שהם נראים. בעצם המרחב הזה שאנחנו חולקים פה הוא איזושהי הזמנה, איזושהי תמיכה לאפשר לנו לפרוש, לצאת, לסגת, to retreat, מתוך כל הרעש של היום יום, שבו שלל התפקידים שאנחנו עסוקים בלמלא, שלל האמונות, שהרבה פעמים אנחנו אפילו לא מבחינים בהן, שהן מניעות אותנו, בתור מה שאנחנו חושבים של מי שאני, אני ישראלי, אני אישה, אני סטודנט, אני בן, אני אבא, שלל הדברים האלה, שאנחנו פשוט עסוקים בניסיון לעשות אותם, ולעשות אותם הכי טוב שאפשר, או ממסכים אותנו במין אוסף של תגובות אל מה שמתרחש ביום יום. והמרחב הזה, ההתרחשות הזאת שאנחנו קוראים לה ריטריט, הזדמנות לתת לדברים כמו לשקוע. ומתוך השקיעה הזאת מתאפשרת באופן מאוד מאוד טבעי, ספונטני כמעט, אפשרות לראות. זה כמו... חלק מכם בטח מכירים, פעם, הרבה פעמים, היו בשולחנות משרדיים, מין כאלה ערים של שלג, היה מין כזה דבר שקוף בצורה כזאת, מפלסטיק, שבפנים הייתה עיר למשל, בפנים מים, וכשמנערים את זה, הכל היה מתמלא מין שלג, פתיתים שכאלה. וכשמניחים את זה על השולחן, לאט לאט הפתיתים יורדים, ואפשר לראות פנימה, מתוך מה שיש בפנים, ואפילו מעבר לזה. העניין הוא שצריך להניח את זה, כמובן, כי כל עוד מנערים את זה, יש עוד ועוד 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 כוכבים כאלה, ודברים אולי נורא מעניינים, אבל שהם ממסכים. באיזשהו מקום, מה שמתרחש כאן, באופן מאוד מאוד טבעי, זה לא שאנחנו צריכים לעשות משהו, זה לא שאנחנו צריכים להיות במיטבנו, לעשות את ההנחיות של המדיטציה הכי טוב שאפשר. עצם ההגעה שלנו לכאן, ההקשבה לאיזשהו קול שהגיע אולי מתוך מילים טובות שמישהו אמר לנו, מתוך איזושהי משיכה אל השקט, מתוך איזושהי כמיהה שאנחנו לא יכולים להסביר. עצם ההגעה, הנכונות להיות, וההסכמה אל ההתרחשות הזאת, אל ההסכמות בינינו. סנדיה דיברה על השקט, על לוח הזמנים. לא צריך פה הרבה לחשוב, מה אני צריכה לעשות עכשיו? לאן ללכת עכשיו? כשהפעמון מצלצל כאן באולם, ואתם עם עיניים עצומות, זה הסימן לפקוח את העיניים. דרך כלל נאמר כמה מילים, ואז יהיה זמן לצאת החוצה למדיטציה בחוץ. כשהפעמון בחוץ מצלצל, זה סימן שקורה לנו לבוא ולאסף לכאן. לא צריך נורא להתאמץ, זה פשוט כמו מתרחש. ההנחיות של המדיטציה כמו עושות את פועלן מעצמן. יש במילים האלה איזושהי הזמנה שמשהו בנטייה שלנו כל כך לאוקיי, תגידו מה לעשות ואני אעשה, לוקח אותם כאיזשהו ביג דיל כזה, הנחיה. ובעצם עצם המילים האלה שמדברות על דברים מאוד פשוטים שקשורים לתשומת הלב למשל, מעוררים משהו. והנכונות שלנו לשבת עם זה, להיות, לשים לב מה קורה, כולל שלל הקשיים שעולים לנו נוכח כך. זה כל העניין. יכול להיות מאוד מועיל בלב, כדי להתכתב עם הלב של הלימוד הזה, לשים לב כבר עכשיו להבחן את המקומות בפנים שעולים עם, איך לקרוא לזה? אמביציה. מוטיבציה. המאמץ שישנו כאן, וזה לא שאין כאן מאמץ, אבל הוא איזשהו מאמץ חסר מאמץ. איזשהו נכונות להיות עם מה שמוצע כאן. איזושהי לקיחה של הדברים בצורה מאוד מאוד פשוטה, את הפרקטיקות שאנחנו נציע כאן. הערעורים שנחלוק איתכם, כמו למשל הערעורים שכריסטופר חלק לפני כמה דקות, הערעורים שנמשיך לחלוק כאן, במימון קטן במשך הימים, מהדהדים בפנים. זה לא שחייבים לפענח משהו, זה לא שחייבים להסכים עם הדברים, לתת להם פשוט להדהד ולראות איך בתוך התהליך הזה, שבו קודם כל בעצם הפרישה שלנו מהיומיום, בעצם הוויתור שלנו לעשות את מה שהיינו אמורים לעשות מחר, ללכת לעבודה, ללכת לאוניברסיטה, ללכת לקניות, הוויתור שלנו על להיות עסוקים בלהחליף מילים אחד עם השני, לשמוע על החוויה של האחר, לתת לו את שלנו, בעצם הוויתור הזה כבר תורם רבות 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 להשקטה, לצינון של המערכות. אני חייב לומר, זה לא דווקא מרגיש ככה, בטח, בטח ובטח בהתחלה. כי בתוך המקום הזה, כמו שקורה באופן מאוד טבעי, אנחנו פוגשים את עצמנו. אחד הדברים שאנחנו נוכחים לדעת באופן הרבה הרבה יותר חזק מביום יום הוא כמה רעש יש בפנים, כמה מחשבות, תוכניות, זיכרונות, כל הדברים האלה, המאוד מאוד טבעיים האלה. וזה לאו דווקא מרגיש כמה שהמילה שקט אולי מציינת. אל תיבהלו, לאט לאט לאט. במסורת, במסורת הבודהיסטית, נוהגים גם להציע בתחילתם של תהליך כזה שלושה מחסות, שלושה מקומות להביט בהם ולהרהר בהם כמה שמאפשר לנו לחסות תחתיו. זה כמו לקבל ביטחון שקט בתוך מה שמתרחש כאן. נותן לנו את הכוח פשוט להיות עם איך שהדברים נחשפים כלפינו. מחסה ראשון כזה זה הבודה. בודה זה לא שם של בן אדם, בודה זה מילה בשפה הפאלי, שפה עתיקה שבו הועלו על הכתב הדברים שלימד מורה רוחני שחי בהודו לפני 2500, כמעט 2600 שנה, שקראו לו סידהרתה גוטמה. בשלב מסוים של מסעו הרוחני הוא היה לבודה, הוא התעורר. הוא התעורר מתוך החלום, ושלל החלומות שאנחנו נוטים לתת בהם, לתת להם תוקף כאל אמת, כאל ככה זה. וכמו שזוהר אמרה לי על הקוטנוע בקופנגן, הבא, הרבה מאוד פעמים הדברים הם לא כמו שהם נראים. הנתינת מקום לבודה היא למי שמדבר עליו הסיפור ההיסטורי ונותן לו השראה על הכיפק. מי שיש לו איזשהו מורה אחר שממלא את ליבו השראה, גם זה הבודה. ולמי שעצם הערעור באפשרות הזאת, עצם זה שבעצם התחושה הזאת שמקננת בכל אחד מאיתנו, כל מי שנמצא כאן, משהו בו יודע את זה, שהחיים האלה הם לאו דווקא כמו שהם כל כך הרבה פעמים נראים לנו. להשיג עוד כסף, להשיג מקצוע יותר טוב, ליצור מערכת יחסים טובה, להיפטר מהמערכת יחסים שלי. התחושה הזאת שיש בחיים האלה משהו קצת יותר משלל הדברים שניסינו להשיג או להיפטר בהם עד כה. התחושה הזאת היא, ולתת מקום, כן, יש אפשרות כזאת לחסות אצל הבודה. מחסה אחר היא הדרמה. הדרמה זה הלימוד הזה, הלימוד והפרקטיקות שנציע כאן, לתת להם את הצ'אנס ללכת איתן, לחסות בהם. ומחסה שלישי זאת הסנגה. הסנגה זאת הקהילה של המתרגלים. זה אנחנו, שחולקים כאן את המרחב הזה ביחד, שכל אחד מכאן, כל אחד מאיתנו מביא את הנוכחות שלו, את הלב שלו, את הכמיות, את הכאבים, שלאו דווקא נשתף אותם אחד עם השני במילים, אבל הנוכחות המשותפת הזאת של כולנו תהיה כאן, והיא תומכת, ואפשר לקבל ממנה כוח. בודה, דהמה וסנגה. אני רוצה לאחל לכל אחד לכל אחד שיהיה איזה ריטריט פורה ומעניין. ואני רוצה גם להזמין אתכם להסתדר בתנוחה של ישיבה, תנוחה נוחה. אנחנו לסיום של הערב הזה גם נשב ביחד. אנחנו מחר נדבר קצת יותר על תנוחת הישיבה. בעיקר תראו שאתם רוצים לכם איזושהי תנועה שאתם מרגישים בה בנוח באופן יחסי. אפשר את העיניים לעצום ורקות. לעשות ערניים אל נוכחות של צלילים כאן בחדר. תנועות הטרטור של המזגנים. צלילי גוף. מהשכנים שלי או מהגוף שלי. להתרווח בתוך המרחבים הפתוחים של המודעות. מודעות שמבלי לעשות שום דבר, ברגע שעולים צלילים, תרחשת שמיעה. מודעות לתנועות מנטליות של מחשבות. מודעות לתחושת נוכחות של גוף. הרגשה, התחושות שיש כאן גוף עכשיו. אין צורך לעשות שום דבר. אין צורך לנסות להרגיש באיזשהו אופן מסוים. נוח בידיעה הטבעית של התנועות הפיפסים של החיים. צלילים, שמיעה. תנועות של חשיבה. רגשות. תחושת נוכחות גופנית. שהריווחך בתחושה שהגוף הזה יושב. גם כאיזושהי מודעות, אולי תמונה מנטלית שעולה בנו. כאילו היינו מסתכלים במראה או מסתכלים מלמעלה על, על עצמנו, על הגוף שלנו יושב. וגם התחושות הגופניות שאנחנו יכולים לשים לב אליהן. תחושות מגע בכפות הרגליים, בשוכיים, בישבנים, עם מה שמתחתנו. איזושהי תנועה כלפי מעלה, מאזור האגן, תנועה בכיוון הפוך לכוח המשיכה. כדאי לראות שהתנועה הזאת היא נינוחה. אנחנו לא עושים איזשהו מאמץ, התגייסות של שרירים, כדי לשבת זקוף. פשוט מתוך התכוונות, מאפשרים לעוצמה של השלד להיות נוכחת, כמו בשדרה ישר באופן יחסי. חגורת הכתפיים שקטה. הזרועות רפויות, כפות הידיים פשוט מונחות, היכן שהן מונחות. אפשר אולי לשים לב לתחושות המגע בכפות הידיים, מגע עם בד או מגע עם האור של הכף השנייה, תחושות של לחות, זיעה. אולי חמימות. בתוך המקום המרווח הזה, המרשה, ולא כל התנגדות אל מה שכמו מעצמו עולה. מחשבה, צליל, היווכחות בתחושה גופנית. בתוך המרחב הפתוח הזה, יעשו ערניים אל הגל של הנשימה. התנועה של שאיפה ונשיפה. אין צורך לקחת אחריות על המודעות. משהו כמו, אני צריך עכשיו להיות מודע. מעצם ההיזכרות, או מתוך המילים שלי שנאמרות, או שזה קורה פתאום בפנים. מעצם ההיזכרות, שכבר מנוחה במרחב של המודעות הפתוח. ובתוך המרחב הזה, ערנות אל הגל של הנשימה. כאשר מתרחשת שאיפה, אנחנו יכולים לשים לב לכך, אנחנו יכולים לדעת שאיפה. כשמתרחשת נשיפה, אנחנו יכולים לשים לב לכך, אנחנו יכולים לדעת נשיפה. היכולת המופלאה שלנו בתור בני אדם, לדעת כשיש שאיפה, שאיפה, כשיש נשיפה, נשיפה. אין צורך לעשות שום דבר מסוים. אין שום צורך לחשוב שאנחנו אמורים להרגיש באיזשהו אופן מסוים.